ימים שאותם אנחנו מסיימים בתשעה באב, באותה הקינה הנוראית של אלה אזכרה ונפשי עליי אשפחה, כי ולאונו זידין כעוגה בלי הפוכה וכך הלאה. ובימים האלה ובשעות האלה, אנחנו דווה ליבנו על הר ציון ועל ירושלים, ועל ירושלים שבתוכה, ירושלים הבנויה, ירושלים שלנו שבתוכה זידין עשו היום את המעשה הנוראי והמחריד והנפשע והנתעב הזה. ליבנו ליבנו עם החללים, עם ההרוגים הקדושים, שמצטרפים לאותם 10 הרוגי מלוכה שאותם נזכיר באלה הזכרה, הרוגים על קידוש השם, שנהרגו על היותם יהודים שרוצים להלך בירושלים הבנויה והשלימה כיהודים גאים. ואת המוות הנורא הזה אנחנו לא ניתן בו לאף אחד ואף אחד בעולם לעשות את מה שחפצו לעשות בו בני הבליעל האלה, תתי האדם, אותם מפלצות אנוש שעשו את מה שעשו. ליבנו עם ההרוגים, ליבנו עם המשפחות, ייבדלו לחיים ארוכים וטובים ולנחמות ולישועות. כולנו כולנו עם הפצועים הנאבקים עכשיו בייסוריהם, בכאביהם. כולנו עסוקים ביחד באותו העניין, כאיש אחד, בלב אחד, ברפואתם השלימה, בעילוי נשמתם להבדיל בין החיים לחיים של ההרוגים שנהרגו היום בתוככי עיר הבירה שלנו, עיר הקודש שלנו, בשוק, בארצות החיים, חז"ל אומרים, זה מקום שווקים. ומקום השווקים שלנו בירושלים היה היום לשעה קצרה מאוד, ולזמן קשה שניסה את זה איתנו, לא כל כך לארצות חיים. אנחנו כולנו ביחד באותה אמונה ובאותה תפילה שנמשיך ונהלך בירושלים הקדושה ובכל מקום בארץ הזאת, כמו שהולכים בארצות החיים, בשמחה ובשלימות, ובתוך ימי בין המצרים האלה עוד נזכור ונגיע לימים שנזכרים ונעשים של שמחה ויום טוב, וצום הרביעי וצום החמישי שביניהם אנחנו נמצאים יהפכו לנו ולכל ישראל ולמשפחות, למשפחות שעכשיו הצטרפו אל השכול הנורא הזה, אל הפצועים הקשים, אל הפצועים שנאבקים על חייהם ממש, לכולם, לכולנו, יהפכו הימים האלה בעזרת השם במהרה ממש, מאבל ליום טוב ומססון לשמחה. יהיה השיעור הזה שהעברנו אותו יומיים לפני, ואף פעם לא חלמנו בכלל שנצטרך להקדיש אותו לנשמות האלו, ונצטרך להקדיש אותו גם שוב להבדיל בין החיים לחיים, לרפואתם השלמה של פצועים שיפצעו בפציעות הנוראיות האלו. יהיה השיעור הזה שיעור שמוקדש כולו רק לתפילה הזאת ולכמיהה הזאת של כולנו לרפואה שלמה ולגאולה שלמה במהרה בימינו.
דברים שהקלטנו מפיו של הרב מרדכי אלון אחר הצהריים לאחר הפיגוע הנורא כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים. ועכשיו האזינו לשיחתו של הרב בפרשת השבוע, פרשת מטות מסעי, כפי שהוקלט שלשום באוניברסיטת בר אילן.
ערב טוב. סיום ספר במדבר הוא בעצם גם מבחינה מסוימת סיומה של תורה שבכתב. עכשיו מתחילים את הספר החמישי, ספר משנה תורה. הועיל משה ביאר את התורה הזאת בעבר הירדן לאמור. דבר השם שמועבר על ידי משה בצורה המסודרת הרגילה שלו בחומשים מסתיים בעצם בסוף 4 הספרים הראשונים ומתחיל ספר משנה תורה. לכן ללימודה של הפרשה החותמת את ספר במדבר יש גם משמעות עצמית וגם משמעות על הרקע של סוף דור המדבר, סוף שנת ה-40 של ישראל במדבר על מפתן הכניסה לארץ, וגם את המשמעות של סיומה של תורה שבכתב בחלק הזה של ארבעת החומשים. ואני רוצה הפעם לעסוק בפרשה החותמת, ממש את הספר, פרשה שכדי להבין אותה צריך לחזור אל הרקע של פרשה שקראנו בשבת האחרונה, פרשת בנות צלופחד. הפרשה החותמת שנמצאת לפנינו במקור אחד, היא בעצם בקשה חוזרת או תביעה משפטית של מטה בני יוסף, מטה בני מנשה, שהם גם אחיו של צלופחד, לתביעה מחודשת בדין שניתן לבנות צלופחד. בעקבות הדין שניתן לבנות צלופחד, שמיד ניכנס אליו, טוענים בסיומו של הספר בני מנשה שחלקם נגרע. יש כאן בעצם פרשה משפטית תהורה של התנגשות בין שתי פסיקות. נראה את זה מיד, אבל נתחיל את זה בבנות צלופחד. מקור שלוש, יזכיר לנו את הפסוקים שראינו בשבת האחרונה בפרשת פנחס. ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר בן גלעד בן מחיר בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אוהל מועד לאמור. אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה על נועדים על השם בעדת קורח. שאם כן היה מעדת קורח, לא מגיע לו כלום. כי וחטאו מת, ובנים לא היו לו. ואנחנו בנותיו. לא היו לו בנים, אלא בנות. אנחנו בנותיו. למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן. תנהלנו אחוזה בתוך אחי אבינו. ויקרב משה את משפטן לפני השם. זו אם כן הבקשה של בנות צלופחד, שבת תהיה יורשת נחלה כבן, כשאין בן לאב, הבת יורשת נחלה כמוהו. הטענה היא לכאורה די פשוטה. משה רבינו מעביר את הטענה אל הקדוש ברוך הוא, וחז"ל אומרים, ויקרב משה את משפטן לפני השם, נתעלמה ממנו הלכה, וזכו בנות צלופחד, שחכמניות היו ודרשניות היו, ויתרו להם הרבה הרבה איתורים ואתרות, לשלוש פרשיות בתורה. הראשונה היא זו שקראנו, השנייה היא זו שמיד אנחנו נכנסים אליה עכשיו, והשלישית היא זו שאנחנו ניכנס אליה במקור אחד, החותמת את ספר במדבר. ויאמר השם אל משה לאמור, כן בנות צלופחד דוברות. נתון תיתן להם אחוזה, אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, והעברת את נחלת אביהם להם. יש שם את הפסוקים שלא נחזור אליהם, והסיום, ואם אין אחים לאביו, ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו, וירש אותה, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, כאשר ציווה השם את משה. לא רק בנות צלופחד תקבלנה עכשיו את העניין הזה, אלא זה הופך להיות חוק עולם, חוקת משפט, שבת יורשת נחלה. עד כאן פרשת בנות צלופחד. רש"י מזכיר את דברי חז"ל הנפלאים על היחס לבנות צלופחד, מיד מתחת למקור, כן בנות צלופחד דוברות, כתרגומו, יאות, נאה. כך כתובה פרשה זו לפני במרום, מגיד שראתה עינם מה שלא ראתה עינו של משה. ראתה עינם מה שלא ראתה עינו של משה. כן בנות צלופחת דוברות, יפה תבעו. אשרי אדם שהקדוש ברוך הוא מודה לדבריו. עד כאן הפרשה הזאת. ועל הרקע של הפרשה הזאת אפשר להבין בקלות את הפרשה החותמת את הספר מקור אחד. ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מחיר בן מנשה ממשפחות בני יוסף. וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל. ויאמרו, את אדוני ציווה השם לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל. ואדוני ציווה והשם לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. נשים לב טוב לפסוק. שני ציוויים. ציווי א', ואנחנו לא חולקים על כלום. ציווי א' הוא את אדוני ציווה השם לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל. זה הציווי הראשון, שהארץ מתחלקת בגורל. על פי הציווי הזה מגיע לנו מנה X. מאידך בא ציווי שני, ואדוני ציווה בהשם לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. ציווי שני אומר שבנות צלופחד מקבלות גם הן נחלה, עד עכשיו אין סתירה. והיה, הפסוק הבא, והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, הן עכשיו תנסנה, והיו לאחד משבטי בני ישראל האחרים לנשים, ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המצה אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו יגרע. אם כן, פסוק ג' הוא התוצאה. כיוון שנקבע בפרשת פנחס שבת יורשת נחלה כבן, אנחנו לא מערערים בכלל על הקביעה הזו, אבל בואו נראה מה יוצא לנו בני יוסף מזה. כיוון שבת יורשת נחלה כבן, אז כדי לתקן את האפליה הצודקת שתוקנה בפרשת פנחס כדי שבנות צלופחד ירשו, אנחנו אחרי צלופחד נמצא מפסידים. כי כשבנות צלופחד תינסנה לאנשים משבט אחר, אז נחלת מטה מנשה תצטמצם. ואם יהיה היובל, אני ממשיך פסוק ד', היובל שבו הרי כל האדמות חוזרות לבעליהן, ואם יהיה היובל, כאשר היובל יגיע לבני ישראל, ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומנחלת מטה אבותינו, יגרע נחלתן, היובל לא יעזור לנו. זה נכון שביובל אדמות חוזרות לבעליהן, אבל איזה אדמות חוזרות לבעליהן? אדמות שנמכרו חוזרות לבעליהן לפי הירושות. אבל מי שירש ירושה צודקת את האדמה הזאת, זה הרי לא יחזור למטה מנשה לעולם. אז מצד אחד תיקנת בפרשת בנות צלופחד תקנה חשובה שקבעה שבת יורשת נחלה. אבל התקנה שבת יורשת נחלה פוגעת בשבט אם הבת ינסה לשבט אחר. כי הנחלה תמשיך עכשיו למטה אחר. זאת התנגשות אגב קלאסית בין שני משפטים. את אדוני ציווה השם לחלק בגורל, ואדוני ציווה בהשם לתת לבנות צלופחד, ושני הציוויים יחד גורמים שאנחנו, אנשי מטה מנשה אחרי צלופחד, מפסידים. אנחנו לא מבקשים לחלוק על כלום, אנחנו לא מבקשים לבקר כלום חלילה, אנחנו רק רוצים להראות את הבעיה. ויצב משה את בני ישראל על פי השם לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים. בדיוק כמו בבנות צלופחד. הכל אגב על פי השם, גם בבנות צלופחד, הוא הקריב את משפטן לפני השם. וגם כאן, ויצב משה על פי השם לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים, כמו כן בנות צלופחד. נו, אז מה עושים? הוא צודק, היא צודקת, עכשיו מה עושים? זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד לאמור. לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מתי אביהם תהיינה לנשים. אם נקרא את הפסוק הזה כפירוש הפשוט שלו, יש בחזל משראה אחרת, פירושו, נכון, בנות צלופחד יורשות נחלה בדיוק כמו בנים, מפני שהן בנותיו של צלופחד, אבל הן תנסנה בתוך השבט, ואז לא תסוב נחלה משבט לשבט. כלומר, בעצם סיומו של ספר במדבר הוא צמצום הדברים שנאמרו בבנות צלופחד לתוך השבט. ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. יש כאן מגמה. לא תסוב נחלה ממטה אל מטה, כי איש בנחלת אבותיו ידבקו בני ישראל. יש רעיון שאנשים יהיו קשורים לשבט שלהם, לאבות שלהם, למסורת שלהם, וכך ידבקו איש בנחלת אבותיו. וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. שלוש פעמים חוזרים כאן כמעט מילה במילה על העיקרון שאיש דבק בנחלתו. וכדי שיהיה המשך שבטי, לכן אנחנו מצמצמים לא את הדין של בת יורשת נחלה, זאת אמת לאמיתה, אלא קובעים איסור הסבת נחלה. כאשר ציווה השם את משה, מסיים את התורה כאן, כן עשו בנות צלופחד. וזה דבר חשוב מאוד. למרות שעכשיו צומצם ההרחבה שהייתה מקודם. הם עושות כאשר ציווה השם את משה, ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד, לבני דודיהן לנשים. ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים, ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. אלה המצוות, זה כמובן לא המצווה הזאת בלבד, אלא אלה המצוות, עוד מעט נראה שבכלל לא זאת, אלא אלה המצוות מאז שבני ישראל הגיעו לערבות מואב על ירדן יריחו וישבו שם. אנחנו זוכרים, זה היה לפני פרשת בלק. שם מגיעים ומשם הם שומעים את קללותיו שהופכות לברכות של בלעם, וכך הלאה עד סוף ספר במדבר. מה אומרת הפרשה הזאת במשפט אחד? מטה בני יוסף צודקים. זאת אגב הפעם השלישית בתורה. שלוש הפעמים מופיעות בספר במדבר. הפעם השלישית שבאים אנשים וטוענים חלקנו נגרע. ומבקשים תיקון לגריעה הזאת. הפעם השנייה והשלישית ראינו עכשיו, בנות צלופחד טענו, למה היא גרה? בני יוסף טענו בעקבות בנות צלופחד, למה היא גרה? והתמאים לנפש אדם שלא יכלו להקריב את הפסח בי"ד בניסן, בתחילת דור המדבר, לפני 38 שנה, טענו, למה ניגרה? באותה לשון. אנחנו תמאים לנפש אדם, אבל אנחנו רוצים להקריב, ואז תקנו להם פסח שני. מעניין שאת אותו השבח הגדול שאנחנו רואים שזכו לו בנות צלופחד, על המשפט כן בנות צלופחד דוברות, זוכרים את רש"י שקראנו לפני רגע, כן בנות צלופחד דוברות יאות, ראתה אינה מה שלא ראתה עינו של משה. אשרי אדם בנוסח של הגמרא זה אשרי ילוד אישה שהקדוש ברוך הוא מודה על דבריו. חז"ל לא דורשים את זה משום מה על כן מתי בני יוסף דוברים. האם אין פה קצת אפליה מתקנת? גם בני יוסף טענו טענה, הוקרב משפטם אל הקדוש ברוך הוא, הכל אותו דבר. הם צדקו בטענה, וקצת פחות מחמאות הם מקבלים מבנות צלופחד. הפרי צדיק, רב צדוק הכהן מלובלין, מנסח את השאלה יפה, במקור חמש. נזכר כאן הטענה של בני יוסף ונאמר למשה רבינו עליו השלום, כן בני יוסף דוברים כמו שנאמר בבנות צלופחד. ועם כל זה לא נזכר בהם כמו בבנות צלופחד דאיתה ברשי שראתה עינה מה שלא ראה עינו של משה ואשרי ילוד אישה שהקדוש ברוך הוא מודה לדבריו. למה? הערה צדדית אחרת לפני שנגיע למהות של הבעיה, גם היא חשובה מאוד. אנחנו זוכרים בשבוע שעבר עסקנו בהרחבה במינויו של יהושע בן נון. ואמרנו שבעצם פרשת מינוי יהושע, לכשנעמיק בה, היא לא רק פרשת מינוי יהושע, אלא הקביעה של חלוקת הסמכויות בין יהושע לאלעזר הכהן. הוא צריך לעמוד לפני אלעזר הכהן. בנות צלופחד, אם תראו את מקור שלוש בפסוק הראשון, השני, מגיעות אל מי? ותעמוד נא, מקור שלוש פסוק שני, לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה. בני יוסף אל מי פונים? מקור, פסוק ראשון במקור אחד, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים. איפה אלעזר הכהן? למה אלעזר הכהן נעלם? המשך חוכמה מנסח את השאלה בקיצור במקור ארבע, לא נאמר כאן לפני אלעזר הכהן כמו בבנות צלופחד. ואנחנו מוסיפים, כמו בבנות צלופחד, כמו בבני גד ובני ראובן, כמו במלחמת מדיין, הרי הוכחנו מבנות צלופחד ואילך, תמיד אלעזר הכהן מופיע במרכז יחד עם משה. וכשמשה עומד למות והוא יודע שצריך יהיה לוודא את מה שיעשו, תודה, בני גד ובני ראובן בהמשך, אז הוא מעמיד את יהושע בן נון ואת אלעזר הכהן. למה בני יוסף לא מופיעים לפני אלעזר הכהן? ומעבר לשתי השאלות האלו שהן יסודיות, אבל אנחנו ננסה לברר אותם אגב העניין כולו, איך מסיים ספר במדבר? מה הפסוק החותם? אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו, פלאי פלאות. זה הכל נכון חוץ מהפרשה שקראנו. הפרשה שקראנו איננה נוהגת לדורות. כן מתי בני יוסף דוברים אמת, אבל בהמשך תשתנה ההלכה, ושבטים יותרו לבוא זה בזה, ונשנה את כל הדין שבני יוסף הצליחו להוציא באישור אלוקי גדול שלא תיסוב נחלה ממתה למתה, ונקבע שכל בת תנסה לכל מי שהיא חפיצה מכל שבט בישראל. ולא רק שנקבע כך, אלא כשתשתנה ההלכה נעשה יום טוב בישראל. הוא 15 באב שאנחנו מתקרבים אליו. הסיבה הראשונה לט"ו באב, שבו היו בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים ואומרות בחור שא עיניך וראה וכולי, היא שאז הותרו שבטים לבוא זה בזה. ונפסקה ההלכה, מוזר כל כך, נשתחררו כביכול מהכבלים של ההלכה של חותמת את ספר במדבר של הסבת נחלה. ומכאן ואילך בת יורשת נחלה, בת לא יורשת נחלה גם לפני כן, אבל בת שהיא יורשת נחלה יכולה גם כן להינשא לכל שבט ושבט. אי מה יהיה אם הנחלה תעבור בגין זה לשבט האחר? זה פחות חשוב. אם היא חפיצה להינשא לשבט אחר, היא תינשא לשבט אחר. איזו מין הלכה זו? הלכה שנאמרה, היא נוהגת רק דור אחד, עוד רגע נראה את זה, וכשמשתחררים ממנה עושים חג. נראה רק רגע את הדברים, נשמע קצת מוזר בהתחלה. הדברים נאמרים מפורשים בגמרא במסכת תענית, ובהרחבה רבה יותר במסכת בבא בתרא, אנחנו נראה את הדברים ממסכת תענית. במסכת תענית הם נמצאים אגב העיסוק בימים טובים, ששם מובא ט"ו באב. במסכת בבא בתרא הם נמצאים בפרק שעוסק בנחלת הארץ ובירושות. פרק יש נוחלים, ושם באריכות מופיעים דיני הירושות והדינים האלה גם כן. וכך אומרת הגמרא מקור 6. ציטוט, אמר רבי שמעון בן גמליאל במשנה, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. שואלת הגמרא, בשלמה יום הכיפורים, אני מבין למה יום הכיפורים כל כך טוב ובנות ישראל יוצאות וחולות. משום דעית בי יש בו סליחה ומחילה. יום שניתנו בו לוחות אחרונות, ומה נאמר אז? ויאמר השם, סלחתי כדבריך. נו, אז יש סיבה לשמוח. אלא ט"ו באב, מה היא? מה קרה שם בכלל? אמר רב יהודה, אמר שמואל, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. מה היא דרוש? איך הגיעו לזה? הרי מפורש פסוקים ארוכים בתורה, כל פרק למדבב שקראנו במקור אחד, שאומרים שאסור שיבואו זה בזה. מה היא דרוש? זה הדבר. נכון? קראנו את הפסוק הזה בפסוק וב מקודם. זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד. דבר זה, שמה? זה הדבר, מה נאמר שם? שלטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מתי אביהם תהיינה לנשים. דבר זה שנהיו לנשים רק בתוך משפחת מתי אביהם, לא יהיה נוהג אלא בדור זה. זה הדין. ואז כשחידשו את ההלכה הזאת, קבעו את ט"ו באב. רש"י מסביר את זה מצד שמאל באותיות הקטנות. זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד וגומר, זה מיעוטו. רק זה, רק אלה. כלומר, לא יהיה דבר זה נוהג, אלא בדור זה של בנות צלופחד. סיבה שנייה לט"ו באב, ממשיכה הגמרא, אמר רב יוסף, אמר רב נחמן, אנחנו חורגים לרגע מהמקרא, וממשיכים בגמרא, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. מה ידרוש? איך התירו לעצמם? נחזור עוד רגע לסיפור. אמריו, ממנו ולא מבנינו. בקיצור מוחלט, הסיפור השני מחובר, ולכן אני מזכיר אותו, ממש בסוף ספר שופטים, מופיע מעשה פילגש בגבעה. מעשה נורא, שחותם את ספר שופטים מבחינת סדר הפרקים, הוא בעצם מתרחש בתחילת תקופת השופטים. ומעשה פילגש בגבעה מתאר עד כמה איש הישר בעיניו יעשה מגיע לשיאים שלו. ושם התיאור בקיצור מוחלט הוא של יהודי שהולך מהר אפרים, והוא הולך עם פילגשו ועם נערו משרתו, ובדרך כשהם חוזרים לכיוון ביתם הם מבקשים להתאכסן בגבעה אשר לבנימין. והם מתאכסנים בגבעה בבנימין ואף אחד לא לוקח אותם הביתה, אף אחד לא מארח אותם. ומי שקורא שם את הסיפור בפרקים האחרונים בשופטים, המון מקבילות להבדיל אלף אלפי הבדלות לסדום. במילים, בפסוקים, ממש אותה מילים. הם מוצאים איש זקן אחד, צדיק אחד בגבעה. והאיש הזקן אוסף אותם אל תוך ביתם. אבל אחרי זמן קצר מאוד דופקים ומבקשים לשבור את הדלת. ואומרים לו להוציא את האורחים החוצה ונדעה אותם. האיש מסרב, מתחנן על נפשו, בסוף הם לוקחים את הפילגש, מתעללים בה עד עלות השחר. ובעלות השחר משלחים אותה לנפשה, אבל מסתבר שלא כל כך, כי בבוקר כשהאיש קם ופותח את הדלת, הוא רואה אותה על הרצפה מוטלת ללא רוח חיים. הוא נושא אותה על החמור, וביחד הם ממשיכים הביתה, ששם הוא עושה את המעשה המזעזע ביותר שיכול להיות, אבל הוא מבהיר את הדברים בשיא עוצמתם. הוא מנתח ל-12 נתחים את האישה המתה, ששולח ל-12 שבטי ישראל. ואומר להם, רבותיי, זהו, אלה התוצאות. לשם הגענו. שני מסר שבטי ישראל מגיעים למלחמה על שבט בנימין. הם לא מגיעים בדיוק למלחמה. הם מגיעים אל הגבעה ומבקשים להסגיר מיד את הפושעים. אבל מסתבר שאין הסגרה, כי הם מקבלים חיפוי מלא. וכשהם מקבלים חיפוי מלא, מתחילה המלחמה. והמלחמה היא קשה, יום אחד, יום שני, שבו יש הפסדים גדולים, מלחמת אחים ממש, עם עשרות אלפי הרוגים לישראל. וביום השלישי המלחמה מתהפכת בתוצאותיה, יהודה הוא זה שמנהל את המלחמה, יהודה יעלה בתחילה, כך אומרים האורים ותומים, והמלחמה נמשכת, ושבט בנימין כמעט ונמגר מן העולם. נשארים 600 איש משבט בנימין בלבד. ועומדים כל זקני ישראל ועסוקים עכשיו רק בשאלה אחת. מה עושים כדי שלא יימחה שבט מישראל? איך ממשיכים את השבט? ומה הבעיה? הם נשבעו במצפה לפני כן, איש ממנו לא ייתן את ביתו לבנימין לאישה. לא מתחתנים יותר עם בנימין. עכשיו יש בעיה, להפר את השבועה אי אפשר. אבל לא להפר את השבועה, פירושו לבטל את שבט בנימין מן העולם, כי לא יהיה המשך. המספר המקראי בקודש מתאר שם את הסוף בצורה יותר מפורטת, אני אומר במהירות, ביבש גלעד בסופו של דבר באותה קבוצה שלא הייתה בשבועה כי לא הייתה במלחמה מסיבות כאלה או אחרות, מצליחים לפתור בעיה של 400 מאנשי בנימין בחתונות, ו-200 נוספים לא יודעים מה לעשות. ואז קובעים להם זקני ישראל את ט"ו באב. לא נאמר שם ט"ו באב בספר שופטים, אבל נאמר שם על ידי זקני ישראל, הנה חג להשם בשילו מימים ימימה. ובחג הזה בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים. ומי שמכם ייקח במחולות האלה, איש ואישה, על דעתו ועל דעתה, בעצם יכול להתחתן מפני שהשבועה הייתה שאיש ממנו לא ייתן את ביתו. אבל נו, אם הילדים מחליטים להורים מה עושים, אז זה משחרר מהשבועה. אז ממילא אפשר יהיה לפתור את הבעיה. זה פחות או יותר הסיכום. עד כאן סיפור מעשה פילגש בגבעה, שחותם את ספר שופטים. אבל החתימה המהותית של ספר שופטים היא שזקני ישראל דאגו בסוף מדבר אחד. איך נדאג שלא יימחה שבט בנימין מישראל? וביום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, ביום שהוחלט שאפשר יהיה שוב לשאת נשים, בני הדור הבא, ואין יותר צורך בכל מיני דברים ואפשר להמשיך להתחתן בנימין בכל השבטים וכל השבטים בבנימין, נעשה חג שנקרא ט"ו באב. יש עוד סיבות לט"ו באב שלא ניכנס אליהם, אנחנו מסתפקים בשתי אל. אז החג הוא על זה שהותרו שבטים. ואנחנו נמצאים במצווה בתורה שניתנה לדור אחד, דור באי הארץ, וכשמשתחררים ממנה מגיעים לאיזה מין חג כזה של הותרו שבטים. מה הרעיון? יותר מזה, ולחלק הזה נגיע רק בהמשך, אם נעמיק נגלה שבעצם ספר במדבר וארבעת החומשים מסתיימים במצווה שאינה נוהגת, במצווה שכאילו התורה שבכתב עצמה מחכה שהתורה שבעל פה תבוא ותקבע שהיא לא נוהגת בהמשך. מצווה מוזרה. איך שאלנו בהתחלה שתי שאלות שהן היו קצת יותר צדדיות, אבל בתשובה שלהן נוכל להיכנס למהות. שאלנו בהתחלה שאלה נכונה. למה באמת לא הוזכר בכלל אלעזר הכהן? בכל הסיפור של בני יוסף. שאלה השנייה ששאלנו זה למה לא כל כך שיבחו את בני יוסף, כן מתי בני יוסף דוברים. על השאלה הראשונה עונה המשך חוכמה במקור שבע, תשובה שכשנכנסים אליה היא בעצם נותנת את כל התמונה הגדולה. נראה, והיו מבינים, היו מי? בני יוסף. מבינים, זה דבר כזה לא ייתכן להיות לעולם. הם הבינו שהבקשה שלהם שבת לא תישא שבט משבט אחר, היא לא אפשרית לעולם. ונמצא, יהיו בני ישראל חלוקים זה מזה ויתנקרו זה מזה, ולא יהיו קשורים ואגודים זה בזה. וזה גורם הריסה גדולה לקיום האומה והתפתחותה. רק יהיה זה או לפי רצון גדולי האומה, או רק בדור זה לבד, עד שיאחזו בה בארץ ויהיו מוחזקים כל אחד בנחלתם. עכשיו נפלא, אז למה לא שאלו גם את אלעזר הכהן? פילי פלאות. במה עוסק אלעזר הכהן? אורים ותומים. לכן לא שאלו מאלעזר הכהן. ואצל אורים ותומים כתוב משפט. ולומדים חז"ל שאף על פי שעל נביא חוזר, אם נביא פסק פסיקה הוא יכול לחזור בו. אבל גזירת אורים ותומים אינה חוזרת. לכן לא שאלו מאלעזר הכהן, כי גם הם לא התכוונו שזה יהיה דבר קבוע. הם בכלל לא רצו שאלעזר הכהן יהיה שם, הם חיפשו הזדמנות לבוא כשאלעזר הכהן לא נמצא. וכשהם מצאו הזדמנות שאלעזר הכהן לא נמצא, הם באו ואמרו, אנחנו צריכים לתקן תקנת שעה. לא תקנה לדורות. לדורות אנחנו חושבים שזה אסון שלא יותרו שבטים לבוא זה בזה. איך הנוסח של המשך חוכמה? זה גורם הריסת האומה והתפתחותה. זה לא יכול להיות בכלל. אי אפשר. אבל עכשיו, בדור הזה, צריך ליצור גאוות יחידה שבטית. אגב, כדאי לזכור, מי הם המדברים? מטה בני מנשה, נכון? מטה בני מנשה הם בעצם השבט שהכי סובל. כי חצי מהמטה נמצא עם בני גד ובני ראובן, איפה? בעבר הירדן המזרחי. תסתכלו בפרשה הקודמת, תראו שמטה מנשה הוא אחד הקטנים. זאת אומרת שרק חצי מאחד השבטים הקטנים נשאר כאן. עכשיו, בנות צלופחד, שהיה מרכזי מאוד במטה, הולכות להעביר גם הן את הנחלה. אז הם חייבים לדאוג לקיומם. אז מטה בני מנשה בא ואומר, מה יהיה? חיבת הארץ. אם נעמיק, עסוקים פה עכשיו בשתי מגמות, ובהתנגשות בסיסית בין שתי מגמות על מפתן הקמת המדינה, על מפתן הכניסה לארץ. מחד, הצורך לשמור על השבט, לשמור על המסורת השבטית. איש בנחלת אבותיו ידבקו בני ישראל. ראינו את זה כמה וכמה פעמים זה חוזר בפרשה, פסוק אחרי פסוק. איש בנחלתו ידבקו. מאידך, כשנקים את המדינה חייבים יהיו לאחד את כולם. במדבר אין בעיה, במדבר לכל אחד יש דגל, יש מחנה, יש שבט, יש נשיאי שבטים, נשיא לבני ראובן, נשיא לבני שמעון, נשיא לבני גד, נשיא לבני זבולון, יש קורבנות לפי שבטים. כל אחד שומר על הקהילה שלו, על המשפחה שלו, על המסורת שלו, מדויק לחלוטין. אנחנו עומדים לבוא לארץ. הכל יטושטש. ועכשיו יש סתירה בין שתי מגמות. קל מאוד ליצור אחדות בין אנשים שאין להם שום ייחוד. זה בכלל לא קשה. זה הדבר הקל ביותר בעולם. הרבה אנשים שקופים יכולים להתאחד בקלות. אין לאף אחד צבע שמפריע לצבע השני. קשה הרבה יותר ליצור אחדות בין שבטים שלכל אחד חשוב מסורת בית סבא. זה סבא של סבא. ושתי המגמות האלו חייבות להתאחד. כי במדבר יש עניין לפתח את השבטיות. ובארץ יש עניין מצד אחד לטשטש אותה, אבל מצד שני חלילה חלילה לא לטשטש אותה, אלא לתת לה להתקיים. אז מה עושים? והדילמה הזאת היא הדילמה שבה נחתמת התורה שבכתב חלוקת הארץ, נחלת הארץ. ואם לא נדע לאזן נכון בדילמה הזאת בין שתי המגמות, נצעק אחר כך על חוסר הכרה במסורת כזאת, על פערים כאלה, על אפליות כאלה, ובצדק. כי ניסינו לקיים משהו מתוך פשטוש, מתוך שקר, מתוך עיבוד של מסורת, מתוך זלזול. איך מאזנים את שתי המגמות? איך מאזנים בין המגמה הקדושה של איש בנחלתו ידבקו ובין המגמה הנצחית של האחדות הזאת, שבלעדיה האיש בנחלתו ידבקו יכול לגרום הריסת קיום האומה והתפתחותה? איך מאזנים? באיזון הזה עוסקת התורה בסוף ספר במדבר. בעל האגרא דקלה מתאר את זה נפלא במקור 9. ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כאן הוא מופיע בעיבוד בעברית שלו של הרב קיטוב. הנה דבר זה לא נהג אלא באותו דור בלבד, אם כן מה יש לנו לשמוע לדורות מההוראה הזו? למה כל כך הרבה העריכה בזה התורה? אלא שמכאן אנו למידים שכל שבט ומשפחה בישראל יש לה נחלה המיוחדת לו בארץ, דרך מיוחדת לנפשו, לעובדה ולשומרה. ולא הרי זו כהרי זו, אלא שכל הדרכים הם לבני ישראל, איש בנחלתו ידבקו לבני ישראל. כל הדרכים דבוקים בישראל סבא. וכשם שאין בליבו של ישראל אבינו יעקב אלא אחד, כך אין בליבם אלא אחד. איש בנחלתו ידבקו בני ישראל. הסיום הוא נפלא. כל אחד בדרך השווה לו, השונה מרעהו. אך ידעו ויבינו כי יש עוד נחלות אחרות של אמת. ואילו ואילו דברי אלוקים חיים. האיזון הזה שמחייב את הידיעה שהנחלה שלך, אם אני לא אקיים אותה, לא רק אם אני לא אתן לה לגיטימציה, אם אני לא אדאג לקיומה, אני לא אופיע לידי ביטוי בנחלתי, כי המגמה שלנו זה איש בנחלתו ידבקו לבני ישראל. והסתירה בין שתי המגמות האלה, ההתנגשות הזאת, היא ההתנגשות שבה עוסקים בני יוסף. מתעלמים מאלעזר הכהן כדי לא לתת תוקף להוראה הזאת שלא תיסוב נחלה ממטה למטה לדורות. אבל חייבים את ההוראה הזאת, כי אין ערך להקים חברה משותפת אם אין לי את הייחוד האישי, המשפחתי, המסורתי, השבטי שלי, ובעיקר אם אין לי את הכבוד לייחוד הזה ממך. ואם החיבור הזה והייחוד הזה יחד לא קיימים, הבסיס חסר. זה החג של ט"ו באב. הותרו שבטים לבוא זה בזה. שאלנו אז בשביל מה היתר? תגיד מההתחלה, זה דין מיוחד רק לדור הזה. הראשונים מסבירים, משה רבינו אמר את זה אבל שמרו על זה בסוד. משה רבינו אמר לזקנים, זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד, אבל אל תגלו. והוא התיר להם לגלות את זה בט"ו באב. נו, אז מה זה? בשביל מה כל הסיפור? תגיד שזה לעכשיו. היום שבו הותרו שבטים הוא היום שבו הוחלט שיש ערך לסוד הזה שלא תיסוב נחלה ממטה למטה. אבל כשתהיה התנגשות בין השאיפה לאחדות לבין הייחודיות השבטית, תנצח שאיפת האחדות. והיום הזה שבו הותרו שבטים הוא יום אחד. אבל עד כאן לעניות דעתי רק חלק א'. כאן מגיע חלק ב', שהוא מהותי בפני עצמו. וכשנעמיק, הוא בפני עצמו ט"ו באב גם כן. איך הערנו? בעצם יוצא שספר במדבר, החלק הזה של המצוות של תורה שבכתב מסתיים במצווה שלתורה שבעל פה יש כוח לשנות אותה. ואני מבקש לטעון שכאן מופיע המהפכה השנייה, החידוש הגדול השני. עד עכשיו עסקנו בכניסה לארץ ובצורך לאזן בין שתי המגמות. ועכשיו במעבר מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. אם אינני טועה, סוף ספר במדבר בא לחדש חידוש עצב. אני רוצה להזכיר את הפסוק החותם את ספר דברים, את כל חמשת חומשי תורה. עסקנו בו פעם בהרחבה על פי אותו מדרש נפלא בירושלמי. אני רוצה לחזור אליו, כי מתוכו נדמה לי שיש לימוד גדול מאוד גם אלינו וגם לשם. איך מסתיימת התורה? לכל האותות והמופתים ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. שואל הירושלמי, שכבר הזכרנו אותו, איזה יד חזקה עשה משה לעיני כל ישראל? איפה ראיתם? ראינו אותו. והיה אם לא ישמעו לכל האות הראשון ושמעו לכל האות האחרון. ראינו אותות אצל פרעה, עם הנחש, עם המטה. ראינו מופתים, המופת, רבות מופת, הכל. יד חזקה ראינו רק אצל הקדוש ברוך הוא. נכון? ביד חזקה ישלכם, ביד חזקה יגרשם. לא ראינו אצל משה. אז מה זה לכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני, ככה תורה מסתיימת? מה פירוש הפסוק פשט? אומר הירושלמי דבר שאלמלא הוא כתוב אי אפשר לומר אותו, ועכשיו שהוא כתוב, וגם אמרנו אותו כבר יותר מפעם, צריך להיזהר בו הרבה ואי אפשר להבין אותו כל כך בפשוט. היד החזקה, אומר הירושלמי, קשורה לשבירת הלוחות של משה רבינו. כשירד משה מן ההר, הוא החזיק את הלוחות בידיו. הוא כבר שמע את הידיעה שהעם חטא בעגל. לך רד כי שיחת עמך. עסקנו עד עכשיו ב-15 באב שנמצא לפנינו. שבירת הלוחות הזאת נעשתה בי"ז בתמוז, שאנחנו פחות משבוע אחריו. משה רבינו מחזיק את הלוחות, ועכשיו אני מצטט את הירושלמי. הלוחות, היה אורכן 6 טפחים. טפחיים מכאן, וטפחיים מכאן, וטפחיים באמצע. כשבא משה לשבור את הלוחות, עכשיו הירושלמי, אוחז משה רבינו טפחיים, זה מפחיד, תקשיבו, והקדוש ברוך הוא אוחז טפחיים מכאן. זה מושך מכאן, וזה מושך מכאן. לא חשוב למה לשבור עכשיו, אבל ברור שצריך לשבור את הלוחות. סוגיה בפני עצמה, פעם שיעור שלם עסקנו בשאלה למה שברו. אבל יש מחלוקת. למי יש את הזכות לשבור? הקדוש ברוך הוא אוחז מכאן, ומשה אוחז מכאן, עד שכביכול, אגב, כביכול אני מוסיף, כי קשה פשוט להגיד את זה כמו שכתוב בירושלמי, אבל הירושלמי אומר את זה בלי כביכול, עד שגברה ידו של משה. שגברה ידו של משה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. לפי הירושלמי הפשט, יישר כוחך הוא עליי. אתה הצלחת. הדהו דכתיב, מסיים הירושלמי, ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אתם מבינים על יד החזקה, על איזה חזקה מדובר? לא חזקה לפני ישראל. חזקה אמן, חזקה על מי? כביכול, במתח, מנצח משה. ירושלמי במסכת תענית בפרק ד' בהלכה היא. ירושלמי קשה מאוד. אני מזכיר אותו רק בשביל ללמוד את סוף ספר במדבר. אבל כדי להבין אותו אני גונב דקה. מה בעצם כתוב? אנחנו ניסינו להסביר את זה כך. משה רבנו יורד מן השמיים. בואו ניכנס רגע למצב עכשיו. דיון בין שתי דקות משפטי לחלוטין. התורה כבר ירדה מן השמיים. נכון? אחרי 40 יום ו-40 לילה, היה לחם לא אכל ומים לא שתה, והיו שם ויכוחים קשים מאוד. מה לילוד אישה בינינו? מה פתאום תורה ניתנת לבני אדם? מה בני אדם יעשו עם התורה? אמת אומרת, אל יברא בכלל כל האדם הזה. אשר רבינו זוכה בתורה, הוא מקבל אותה. הוא עכשיו מחזיק את התורה בידיים. מראי ורבותיי, שאלה במשפט. מהשמיים התורה ירדה. לבני האדם היא עוד לא הגיעה. כי הם לא זכאים לקבל אותה. כי הם חטאו בעגל. היא בידיים של משה, ועכשיו נשאלת שאלה פשוטה. מי הבעל הבית? לפני שנענה תשובה על השאלה, כלל משפטי הכי פשוט שיש. אין לך הוכחה משפטית חזקה יותר לבעלות על חפץ, מאשר הזכות לשבור אותו. אם אני מחזיק חפץ, זה לא אומר שהוא שלי. הכלל אומר, אוקיי, ממונה בחזקת מראי. אך תעמד את הממון בחזקת מי שמחזיק אותו. אם יש לי כסף בכיס, כנראה הוא שלי. אבל זה בכלל לא בטוח. אני יכול תוך שנייה להוציא שטר ולהוכיח לך שזה שאול, גנוב, סחור. אלה דברים אחרים. אם אני יכול לשבור, בסדר? ואתה לא יכול לתבוע אותי, משמע, זה שלי. רואי ורבותיי, שניים אוחזין בתלית. זה הדיון. אומר הקודש ברוך הוא, התורה שלי, כי בני האדם לא זכאים לקבל אותה. אומר משה רבינו, כבר נאמר בתורתך, לא בשמיים היא, היא שלי, כי אני קיבלתי אותה. ומרגע שאני קיבלתי אותה, אני בעל הבית בתורה. ולכן התורה שלי. זה אוחז מכאן, וזה אוחז מכאן. והוויכוח הוא, מי זכאי לשבור? ומשה רבינו רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם דבר אחד, אני יודע שאני בא למטה בלי לוחות. אני רוצה לבוא עכשיו לבני ישראל, ולהגיד להם לוחות אין. הנה שברי הלוחות. ולעולם בארון הברית יהיו ליד הלוחות גם שברי הלוחות. וכשנעסוק בלוחות ונשכח שאנחנו בלבטים בתורה כשאנחנו לומדים אותה, יהיו שברי הלוחות לעדות שלנו הייתה את זכות השבירה בתורה. איך מתחיל דוד המלך את תהילים? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אומרים חז"ל, כשהוא חפץ אבל הוא עוד לא למד, זה תורת השם. אבל כיוון שנעשה תלמיד חכם, התורה שלו. ובתורתו יהגה יומם ולילה, שלו. על פי זה, מוריי ורבותיי, זה פלאי פלאות. מה הפסוק שמצאו בו לחתום את התורה כולה? התזכורת של שבירת הלוחות על ידי משה. לא מצאו פסוק סימפתי יותר לסגור את כל התורה? אי אפשר לשים את שבירת הלוחות רגע בפרק בשמות? כי תיסה בעוד מקום, בעקב מזכירים, חייבים בזה לחתום את הכל? כן. כי כל התורה כולה נחתמת בזה שתורה שבכתב שואפת לדבר אחד מהותי. להבין שלתורה שבעל פה יש בעלות בתורה. שרבית התורה שבכתב עוברת לתורה שבעל פה. משה רבינו זכאי לשבור כי לא בשמיים. כי כבר נאמר בתורה, אחרי רבים להטות וגם אם רבי אליעזר יוציא בת קול מן השמיים, אין אנו משגיחים לבד. איך שאל הפרי צדיק בהתחלה? למה לא שיבחו כל כך את בני יוסף כמו ששיבחו את בנות צלופחד? זוכרים את השאלה? למה לא אמרו כן בני יוסף דוברים, ראתה אינה מה שלא ראתה אינו של משה? ראיתי מישהו שמתרץ שהיה מאוד חשוב לעודד את בנות צלופחד. נו. פחות מחלש. זה אולי נכון היום. בנות צלופחד לא היו להם את הבעיות. אף אחד שם לא היה צריך את העידוד הזה. היום צריך. למה בני יוסף לא מקבלים את זה? כן מתי בני יוסף דוברים. אומר הפרי צדיק נפלא, והנה התשובה במקור שמונה ובה נעמוד. זה ט"ו באב חלק ב'. יש לומר בזה כי באמת נזכר בדברי חז"ל, מקור שמונה בצד שמאל בראש העמוד, שביום שהותרו שבטים לבוא זה בזה קבעו יום טוב. מפני שכן הדין נותן שיהיה אהבה ואחדות בין השבטים ושיתערבו זה בזה, כמו שראינו מקודם במשך חוכמה. אמנם, בני יוסף דווקא, מפני שהיה חביב להם ירושת הארץ, תבעו זאת לצורך שעה שלא תיצוב נחלה ממטה למטה אחר. ולצורך שעה דיברו כהוגן. יש דברים שהם לצורך שעה, נכון? אם את עצם הנחלה לא היינו יוצרים גאוות יחידה של שבטים, אז לא היה שבט יוסף. חצי מנשה היה בעבר הירדן המזרחי, החצי הזה היה נטמע בתוך השבטים האחרים, וכל העסק היה נגמר. ולטעם זה, נמשיך בפרי צדיק, יש לומר שנאמר כאן בלשון זה הדבר בנבואת משה, כמו שדיברנו מזה כבר, שזה יורה שאין למשה רבינו עליו השלום, זה פלאי פלאות עכשיו, המושגים שדיברנו עליהם אבל בלשון החסידית של רב צדוק מלובלין, שזה יורה שאין למשה רבינו עליו השלום שום שייכות לעניין זה. לאיזה עניין? לסוגיה של בני יוסף. אין למשה רבינו עליו השלום שום שייכות. הוא אומר, אני חייב לשאול את הקדוש ברוך הוא, אבל לא כמו בבנות צלופחד, ויקרב משה את משפטן לפני השם. אלא הוא בא ואומר, זה הדבר אשר ציווה השם אל בני ישראל. הוא בא ואומר, זה הדבר אשר ציווה השם, אומר רב צדוק פירושו. ונבואתו, זה הדבר בעצם שכינה מדברת מתוך גרונו, ועוברת על ידו. זה עובר מתוכו, על ידו. אבל הוא לא מבין בזה. מיד נבין למה. זה דבר מופלא. והיינו, כי דבר שהוא רק לצורך שעה, הוא מכוח תקנת חכמים, שמקין ועונשין שלא על פי תורה, רק שהשעה צריכה לכך. בתורה שבעל פה יש שני סוגים של סמכויות. האחד קשור להמון סוגי לימודים מתוך תורה שבכתב. תפקידה להסביר מה פירושה של תורה שבכתב. כתוב בתורה שבכתב תפילין. מה זה תפילין? מה זה תפילין? בית, בן אדם, מרובע, עגול. מה? לא כתוב כלום בתורה. קל וחומר, גזירה שווה. ויש תפקיד אחר לגמרי לתורה שבעל פה. תפקיד של סמכות משפטית. פשוטה, של תקנות שעה. לקנוס קנה, לתקן תקנת חירום, לתקן גשרים, לתקן דינים, לתקן עניינים שאינם קשורים בכלל לתורה. קוראים לזה בהלכה מקין ועונשין שלא מן התורה. דין פשוט, לתת להם סמכות פשוט, כמו שיש לכל מלך, כמו שיש לכל בן משפט. מקין ועונשין שלא מן התורה. וזה הפלא ופלא עכשיו. היסוד הזה של תקנת שעה, אין לו בכלל שייכות לבחינת משה רבינו עליו השלום. שהוא שורש תורה שבכתב, שקיים לדורי דורות, בלי תוספות וגרעון, ולא ישתנה לעולם, שנאמר לו תוסיף עליו ולא תגרע ממנו. רק שאז היה רצון השם יתברך לצורך שעה להסכים על ידם. משה רבנו צריך להסכים על ידם כתקנת שעה. ולכן נזכר עניין זה בסוף תורה שבכתב. סוף במדבר. כדי שנבין מה כוחם של חכמים. הותרו שבטים לבוא זה בזה פירושו. כל מה שנתקן הוא תקנת שעה. ולחכמים יש את החובה ואת הזכות ואת הכוח להתיר את מה שניתן בתורה, מפני שהם למדו את זה כצורך לדורות. וגם לכן לא נאמר כאן שראתה אינה מה שלא ראה משה רבינו עליו השלום. נפלא הסיום. שאלנו למה זה נאמר בבנות צלופחד ולא נאמר בבני יוסף. הנה התשובה. כי בנות צלופחד אמרו הלכה פשוטה שקבועה לדורות. איך הפסוק שחותם את בנות צלופחד? חוקת משפט. חוק לעולם. נו, אז איך אתה משה רבינו לא יודע את זה? אז על זה אומרים חז"ל, ראתה עינן של בנות צלופחד מה שלא ראתה עינו של משה. מה אמרו בני יוסף? תקנת שעה. למה לא ראתה עינה מה שלא ראתה עינו של משה? מסיבה פשוטה, כי עינו לא הייתה צריכה לראות את זה לכם. הוא שורש תורה שבכתב. אז הוא לא ראה את התקנת שעה הזאת. הוא לא שייך באמת לשעה הזאת, הוא לא שייך בכלל לדור באי הארץ. אז לכן לא אמרו, כן בני יוסף דוברים, ראתה עינה מה שלא ראתה עינו של משה. אשרי אדם שהקדוש ברוך הוא מודה לדבריו, זו תקנת שעה. כיוון שזו תקנת שעה, אין שום התפעלות מכן בני יוסף דוברים. הנה מסיים רב צדוק, וגם לכן לא נאמר כאן שראתה עינה מה שלא ראה משה רבינו עליו השלום, שאין זה רבותה, מפני שדבר זה אין לו שייכות לבחינתו של משה. וגם אין שייכות בזה שהקדוש ברוך הוא מודה לדבריו, שלא היה בזה הודעה על פי תורה, רק על פי הוראת שעה. כנה. זה ט"ו באב חלק ב'. חלק א' של ט"ו באב זה האיזון האדיר בין המסורת השבטית והלבוא בקהל זה בזה הותר שבט בנימין, הותרו שבטים זה בזה. חלק ב' של ט"ו באב הוא החיבור האדיר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא בתורה. אילו הייתה התורה דבר שאין לחכמים בעלות בתוכו, זה לא היה בתורתו יהגה יומם ולילה. החיבור הגדול שיש בין בני ישראל לבין התורה בא לידי ביטוי בסוף ספר דברים בזכות השבירה, ובסוף ספר במדבר בזכות החידוש של ביטול התקנה על פי דרשתם של חז"ל, על פי דרשתו של הדור הבא, על פי הדרשה שבאה אחרי תורה שבכלל. שני חלקים שיוצרים את ט"ו באב. אנחנו הרבה אחרי הזמן, אבל בספרי חסידות, ובקיצור זה מובא פה בבני יששכר שלא ניכנס אליו בכלל עכשיו, עוסקים הרבה הרבה בט"ו באב. ט"ו באב שנעשה ליום של חיתונים, כך נקרא בספרי חסידות, יום של שידוכים, יום שבנות ישראל יוצאות וחולות, הופיע בבני יששכר שאם נפתח טוב את מוחנו ואת עינינו נגלה שט"ו באב קודם לכ"ה באלול 40 יום. אם בראש השנה נברא האדם, בכ"ה באלול נברא העולם. וכך אנחנו מתחילים את לוח השנה שלנו. בכ"ה באלול נברא העולם, ו-40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. החתונה הגדולה של איך העולם הזה יתחתן חזרה עם אלוקיו. איך גן העדן יחזור למסוס חתן על כלה. החתונה הגדולה הזו היא החתונה של ט"ו באב. ט"ו באב הוא 40 יום קודם יצירת הוולד של העולם הזה. ועם ישראל שקיבל על עצמו את לך דודי לקראת כלה, את מסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוקייך, מתחיל את החתונה הזאת בט"ו באב. אז מותרים שבטים לבוא זה בזה, ואז מתגלה החיבור המופלא בין ישראל לבין התורה. אז מתגלה החיבור שלא מפני שניתנה לנו תורה שבכתב מן השמיים וזכינו לקבל אותה יש לנו תורה, אלא שמפני שניתנה לנו תורה מן השמיים וזכינו לעסוק בה, הרי התורה היא שלנו. וישראל ואורייתא וקודש הבריחו חד. התגלית הזאת שישראל הם אחד, ומותרים שבטים לבוא זה בזה, ומותר שבט בנימין לבוא בקהל, וישראל ואורייתא וקודש הבריחו חד, וחייבים ישראל לדרוש דרשה שתשנה את הדין של לא תיטוב נחלה. שני אלה ביחד יוצרים את החתונה הגדולה של 40 הימים של קודם יצירת הוולד של כ"ה באלול, של ט"ו באב, שבו היו בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים. ערב טוב.